אמן.
שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את פרשת כי תישא, פרשה מלאה בנושאים, אבל הציר העיקרי של הפרשה, חטא העגל. אבל הפרשה לא מתחילה עם חטא העגל, היא מתחילה בשמות פרק ל', פסוק י"א. אנחנו מגיעים לחטא העגל רק בפרק ל"ב, פסוק א'. למה? ומצד אחד, יש פה שאלה של למה לא מתחילים ישר עם הסיפור, אבל יש פה עניין מאוד חשוב שצריך לזכור. וזה ממש בכי פשט שבעניין, מאמר חז"ל שאומר, הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. חטא העגל המכה, התרופה זה הקריאה שלפני כן. מה יש לפני כן? יש לנו את, קודם כל, וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל. שמות למד פסוק י"א, זה עניין ונתנו איש כופר נפשו לאדוני, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. נגף, אז מפרשים את זה כמגפה, אבל נגף זה, כלומר, מחלה. אבל המילה נגף, נון גימל פי בעברית, זה מלשון אבן נגף, מלשון כישלון, משהו שמפיל אותך. אז זה לא חייב להיות מחלה. ובאמת השאלה היא, איך אנחנו מונעים את הנפילה? והנה, יש לנו פה נפילה, חטא העגל, היינו על הר סיני, באיגרא רמא, על גג גבוה, ונפלנו לבור עמוק, ביר עמיקתא. בחזרה נפלנו למקום של מוות, וקלקול וחטא, כבר היינו במקום שאליו הגיע האדם הראשון לפני החטא, והנה איבדנו את המקום הזה. ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אז הנה יש לנו את התרופה לפני המכה, וזו לא התרופה היחידה. אבל שנאמר כי תישא, הזוהר, הרי הזוהר מחבר אותנו להרבה דברים, ואנחנו יודעים של הר סיני. כל אחד שמע משהו אחר, כך אומר הזוהר, וכולם צודקים. אבל יש גם פירוש שמתאים. מה שדיברנו על נגף, זה מתאים לתקופה של מגפה, אבל יש גם דברים אחרים. ושמדובר כי תישא, הזוהר מדבר על התקופה של הגאולה, שנאמר באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש העמים, נישא מגבעות. אנחנו קוראים, אני קורא מהזוהר, פרשת כי תישא, סעיף ל"ח, ונישא מגבעות. רומז שכוס של ברכה צריך להיות נישא מן השולחן, שיעור שנקרא זרת. אבל זה, אם תקראו את ההמשך של הפסוק, הוא מדבר פה בזוהר על עניין של נישא מגבעות, על עניין של ביאת המשיח, של אחרית הימים. שזה כושל ברכה, דיינו המלכות, אני קורא בסעיף מ"א. מהו? הר בית השם. היה לו לכתוב כך. והיה אחרית הימים נכון יהיה בראש הערים. מהו באחרית הימים? למה נישא? אז הנה אנחנו מגיעים עכשיו לאחרית הימים, ואנחנו מגיעים עכשיו למלחמות המקדש. אנחנו נמצאים בפרשת כי תישא, שגם בשבת הזאת אנחנו קוראים את פרשת העמלק. שוב, פרשת העמלק, כי זה בירושלים, כי זה פורים משולש, בירושלים חוגגים את חג הפורים שלושה ימים רצוף, כי ט"ו באדר חל בשבת, אז קוראים את המגילה בליל שישי ושישי בבוקר, קוראים את קריאת התורה של פורים בשבת, אומרים על הניסים בשבת, וביום ראשון עושים את סעודת הפורים ומשלוח מנות, מתנות לאביונים. פורים נמשך על שלושה ימים בירושלים. אבל הסיפור של פורים, אנחנו יודעים שהסיפור של המקדש. בואו נחזור לסיפור של פורים. סיפור שמזכיר קצת הסיפור שלנו. בסיפור של פורים, הסיפור השלם זה לא רק מרדכי ואסתר והמן. התמונה יותר גדולה היא עם ישראל אחרי 70 שנה של גלות, גלות בבל, נבוכדנצר מלך בבל מחריב את בית המקדש, מגלה את עם ישראל, מחריב את ירושלים, ועברו 70 שנה. והנה מגיע הזמן של הגאולה ובניית בית המקדש. כורש מלך פרס נותן אישור, הצהרת כורש, נותן אישור לעם ישראל לחזור לארץ ישראל, לבנות את ירושלים ואת הארץ מחורבותיה, להקים פה מדינה אוטונומית יהודית, ולהקים את בית המקדש. אלא מה? כאשר העולים הגולים חוזרים מבבל, לא כולם, חלק קטן חוזרים, לאט לאט, וככל שמשקמים את ירושלים ואת סביבותיה, העמים שמסביב אומרים, מה? חשבנו שהלכתם לבלי שוב, מה אתם חוזרים? מתחילים לעשות לובי פוליטי בשושן ומבטלים את הרישיון לבניית בית המקדש. הסיפור של מרדכי ואסתר עושה שני דברים. הוא לא רק מציל את עם ישראל ממוות, כאשר המן יורד מהשלטון, ומרדכי לוקח את מקומו, מרדכי גם מביא לאישור בנייתו של בית המקדש מחדש, וכך נבנה בית שני. הסיפור כאן הוא סיפור חזק מאוד. הוא מדבר פה על מצב שעם ישראל יורד, מה שהאריז"ל קורא לזה דורמיתא, שינה, ישנו עם, ישן וב, כמו שאומרים חז"ל בגמרא, ישן וב שלהם, הבורא שלהם, האלוהים שלהם, ישן, ולכן המזל שלהם ישן, אפשר להרוג אותם. ועם ישראל מאירים את המזל, על ידי מה? על ידי התענית, על ידי הצום, מתנות לאביונים, איש לרעהו, וכן הלאה וכן הלאה. האחדות והתפילה משנים את המזל, והמזל מתהפך, ובלילה הוא נדדה שנת המלך. אפשר להקשיב לשיעור השלם על פורים באתר. איך זה מקביל לחיים שלנו, לתקופה שלנו? בואו נחזור לעניין העיקרי של הפרשה. העניין העיקרי של הפרשה זה עניין של חטא העגל, וזה מסופר לנו כאן בפרק ל"ב פסוק א', כמו שאמרנו, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. סיפור מאוד מוזר. אחרי כל מה שעברנו, 10 מכות, 7 שבועות במדבר, מעמד הר סיני, עברו רק 40 יום, ואתם רוצים לעשות עגל מזהב? ואז הוא מסביר לנו משהו מדהים על העניין. מי זה ערב רב? שואל הזוהר, סעיף נ"ט בזוהר הסולם, פרשת כי תישא. תחזי, כתיב, וירא העם כי בושש משה. מן העם? מי זה העם? התורה מדברת על בני ישראל. מה זה העם? אינון ערב רב. אלו הם הערב רב. ערב רב זה לא מונח סימפטי בעברית. הוא תמיד מחובר עם אותם ערב רב. מה אין ערב רב? מה זה ערב רב? וחילודים וחושים וכפתורים ותוגרמים אהבו. האם זה עמים שונים? מלוד, מכוש, מכפתור, תוגרמה. מי הן שקראו להם ערב רב? הלא מצרים אהבו, היו מצרים כולם. וממצרים נטלו, הם יצאו ממצרים. ואילו אהבו ערבוביה, דמין סגין, אם זה הייתה ערבוביה של הרבה עמים. הכי אבל אלה מכתב, ערב רב עלו איתם, לפי ערבוביה דלון, ערב רב עלו איתם, לודים וכושים וכפתורים ותוגרמים וכן הלאה, אבל זה לא מה שהתורה אומרת. אז מה זה ערב רב עלה איתם? עם אחד אהבה. זו הייתה קבוצה מבחינה אתנית, זאת הייתה קבוצה אחת. ולשון אחת. אבל כל חרשי מצרים וכל חרטומי דילון, הבו, דכתיבהו ויעשו גם הם חרטומי מצרים. דבר למיקם לקבל פליאן דקודשה בריחו, כיוון דחמו ניסינו פליאן דעבד משה במצרים, אדרו לגבי משה. תרגום. כולם היו מצרים, וממצרים נסעו. ואילו היו ערב רב של עמים רבים, היה צריך לומר, כמו שאמרנו עכשיו, אבל, אלא עם אחד ולשון אחד היו, כל המחשפים של מצרים וכל החרטומים שלהם היו, שכתוב בהם, ויעשו גם הם חרטומי מצרים, שרצו לקום כנגד הפליאות של הקדוש ברוך הוא, ולהראות שגם הם יכולים לעשות כמוהו. הזוהר עומז על כך בפרשת שמות, אבירה, סליחה, בתחילתה, שהם, החרטומים, ראו בכל הקרב, דו-קרב, בין משה לפרעה, כדו-קרב של מחשפים. איזה מחשף יותר חזק, פרעה או משה? הם ממש לא חשבו שיש פה מסר מבורא עולם, ויש פה עניין לשנות שינוי היסטורי של כל התהליך של מהלך ההיסטוריה האנושי. הם לא ראו את זה, הם ראו רק מאבק של מחשפים. כיוון שראו הניסים והנפלאות שעשה משה במצרים, חזרו אל משה. הם באו אל משה, תצרף אותנו. מצרים גמורה, אנחנו רוצים ללכת אחריך. אמר משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תקבל אותם. אל תיקח את הערב רב, תשאיר אותם במצרים. תבוא אחר כך לקחת אותם. אני אסביר למה. אמר משה, ריבון העולם, כיוון שראו הגבורות שלך, הם רוצים להתגייר. יראו גבורתך בכל יום, נלך בדרך, הם יראו את הכוח שלך והם יצרפו אלינו. וידעו שאין אלוהים זולתך וקיבלה משה. איזה סיפור. בורא עולם אמר למשה, אל תיקח אותם. כלומר, כל הסיפור של חטא העגל, זה היה בגלל משה, שהוא לקח את הערב רב, למרות שבורא עולם אמר לו לא לקחת אותם. אז למה קוראים להם ערב רב? הרי אנחנו כולם חושבים שערב רב זה הרבה ערבור של לאומים. והזוהר אומר לא, הסבר לא נכון. אני לא אכנס, למי שרוצה יכול להמשיך, אבל הוא אומר שיש, אז רבי שמעון מסביר, יש כמה סוגים של כשפים. המחשפים האלה, הכישוף שעליו הם בנו נקרא ערב רב, ערב כי אינטוצי לילי ערב, זה מתחיל אחרי חצות היום, אחרי חצות היום השמש מתחילה להעריב, לשקוע, זה זמן של דין, והם היו מתחברים לדין הזה של תחילת זמן השקיעה, כלומר אחרי חצות היום, כדי, זה היה החיבור שלהם, לכן זה נקרא ערב רב, שהיו גם מחשפים שהשתמשו במה שנקרא ערב קטן, שזה ממש לפני השקיעה. סעיף סמך ג' והחוכמה שלהם של הערב רב הייתה גדולה. הם הסתכלו בשעות היום, הסתכלו במדרגת משה, וראו כי בכל הצדים בושש משה. כלומר, בושש אפשר לקרוא גם בשש. בשש שעות הראשונות של היום, הם לא היו יכולים לעשות כשפים ולשלוט בשש שעות הראשונות, כי בשש שעות הראשונות אחרי הנצח חמה, אלו הן שעות של חסד, והכישוף זה רק עניין של דין. ובכל הצדים בשש היה, דיינו שהיה כלול משישה קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד. אבל לכן הם רצו לעשות את הכישוף אחרי חצות היום. אז למה הם באו אל אהרון? כי אהרון היה כוח של איש חסד, ואוהב חסד. הם רצו כדי להיכלל בצד ימין, ולמה הם צריכים להיכלל בצד ימין? כי אי אפשר רק דין ושמאל בלי הימין. בואו נסביר את זה. אז נתחיל מההתחלה. למה משה כל כך התעקש להוציא את הערב רב עם מצרים? מסביר לנו הארי הקדוש כך. הנשמות שהיו במצרים היו נשמות מאוד מאוד גבוהות ומאוד איך נקרא לזה? אינטנסיביות. הן היו מעורבות בחלק גדול מה, מה שנקרא בלגנים של המין האנושי עד עתה. אלו היו הנשמות העיקריות בסיפור המבול, שעל ידי כוח אדיר של כישוף ויתר עבודה זרה, הם החריבו את העולם כולו, רק נוח ובניו ניצלו. יותר מאוחר, אותם נשמות חזרו בגלגול, אומר האר"י הקדוש, ואלו היו מעורבים במגדל בבל, שגם כן זה היה כוח אדיר של כישוף כדי למרוד בבורא עולם. והם התפזרו. הם חזרו בגלגולים, אבל הם הגיעו למצרים. ומכיוון שאברהם, יצחק ויעקב ידעו את הכוח של מצרים, בסופו של דבר יעקב אבינו יורד למצרים כדי שעם ישראל ייבנה שם. בני ישראל, אומר האר"י הקדוש, היו אותן נשמות שהיו בדור המבול, מגדל בבל, סדום ועמורה, והם חזרו שוב. אבל הפעם הם התחילו תהליך של זיכוך. הזיכוך הזה, נכון שהיה זיכוך במבול, לא שלם. ולכן כנגד ההשלמה של הזיכוך הזה, כל הבן הילוד היאורה תשליחו. שוב הטביעו אותם במים. וכנגד הווה נבנה מגדל וראשו בשמיים, הווה נלבנה לבנים וכן הלאה, בני ישראל במצרים נשפטו לעבודת פרך על ידי פרעה, וליבנו לבנים ובנו ערים. זה היה התיקון השני. ולכן אומר האר"י הקדוש, סיפור העבדות במצרים היה בעצם, איך שהתורה קוראת למצרים, כור הברזל. ועל ידי איסורים העצומים שבני ישראל עברו במצרים, בעצם זוכחה המהות שלהם. כמו שבכור הברזל מצרפים ומזכחים את הזהב ואת הכסף. אומר האר"י הקדוש, כאשר חוצבים את הזהב או את הכסף בהרים, לא תואר ולא הדר להם, וזה נראה כמו לכלוך. אבל אז שמים את אפרות הזהב, זה נקרא אפרות כי זה נראה כמו אפר, בתנור, ומעלים את מעלים את החום לרמה גבוהה מאוד, ואז הלכלוך נשרף, והמתכת היקרה מותכת ונקבית. וחוזרים על התהליך הזה שוב ושוב, זה נקרא לצרוף. צורפים את הזהב או את הכסף. וכך האיסורים העצומים של גלות מצרים צרפו וזיכחו את נשמות בני ישראל. 10 המכות גם כן סיימו את התהליך. 7 שבועות במדבר, זה היה להוסיף עוד בתהליך, וזה שבני ישראל אכלו מן המן במשך רוב המסע, לאט לאט הם עברו צירוף, והם היו מסוגלים לעמוד על הר סיני ולקבל את התורה, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד, מסביר בעל הסולם, הם קיבלו על עצמם קודם כל את העניין של לאהוב את הזולת. ואהבת לרעך כמוך, שבלי זה אין מעמד הר סיני ואין תורה. אבל, מסביר לנו הרי הקדוש, המחשפים של מצרים, החרטומים, שהנהיגו את מצרים ואת חוכמתה, היו נשמות מאותו שורש נשמה של בני ישראל, רק שהם לא עברו את הצירוף דרך אברהם, יצחק ויעקב, הם לא היו בניהם, הם היו מאומה אחרת, אבל היו אותן נשמות. הם לא עברו את הצירוף והזיכוך של עבודת פרח במצרים. הם לא היו מסוגלים לראות את הניסים כהוכחה של האמונה, מה שנקרא וידעתם כי השם הוא האלוקים. משה הרגיש אחריות אליהם, כי הוא היה גלגול של נוח. ולכן נאמר לו, כאשר בורא עולם רוצה להשמיד את כולם, הוא מהניחה לי ואכלה אותם. ופתאום משה תופס את עצמו. כי למה? הרי הקדוש מסביר לנו. נוח בכה בכי מר והתפלל, ריבונו של עולם, אחרי שהוא יוצא מהתיבה, ריבונו של עולם, מה עשית? אומר לו בורא עולם, עכשיו אתה בוכה, עכשיו אתה מתפלל, למה לא בכית והתפללת קודם? נוח חזר שוב, הפעם קוראים לו משה. נוח היה בתיבה, משה היה בתיבה. נוח נולד נימול, גם משה נולד נימול. לנוח נאמר, אני אשמיד את כולם ועשה ממך, קחי את הכל איתך, גם למשה. אבל הפעם הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא רומז לו, הניחה לי. למשה, לא, לא, הרף ממני ואכלם כרגע. הרף ממני, תחזיק אותי. ואני אשמיד אותם, ומשה אומר, מחל הנה מספרך, מה שכתבת, אני לא משתף פעולה. או כולנו ביחד נשארים, או שכולנו ביחד נמחים. בורא עולם אומר, טוב, אז לא. עמדת בניסיון. יש חז"ל שאומרים, כל הסיפור של חטא העגל היה כדי להראות לנו שלכל חטא יש תשובה. שלא יהיה מצב שמישהו יגיד, חטאתי, פשעתי, אין תרופה למחלתי. הנה, עם ישראל עשה את חטא העגל וקיבל הזדמנות לעשות תשובה, גם לך יש הזדמנות. לא לוותר. הסיפור הזה מלמד אותנו תקווה, אבל מה הבעיה? מי הם ערב רב? קצת בעיה, מדוע? עברו 3,300 שנה מאז, אולי 3,400 שנה, עבר הרבה זמן. הרבה נשמות עברו הרבה גלגולים, הרבה זיכוכים. מה שנשאר, אבל עדיין אנחנו רואים את הקוטביות הזאת בין ערב רב לבני ישראל. איך מזהים אותם? נורא פשוט. אלו הם העם ואלה בני ישראל. איך מזהים? נשמות שעשו עבודה ועברו זיכוך, הם יותר בוגרות. יש להם מה שהיום בפסיכולוגיה המודרנית קוראים הון פסיכולוגי חיובי. כשהקליפות לא שולטות עליך שלטון ללא מצרים, אתה באמת מתחבר למהות של מתן תורה. איך שאנחנו קוראים בפרשה הזאת, שמשה יורד עם הלוחות, והכתב חרוט על הלוחות. כל פעם אני מאבד את זה מחדש. הנה, פרק ל"ב פסוק ט"ז, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. אלא שחז"ל מזכירים לנו, חרוט זה חטא ריש וו תף, כך כתוב בתורה. אל תקרא חרוט עם ט' מלשון לחרוט, אלא חירות, צרה, מלשון חירות על הלוחות. חירות ממה? אומרים חז"ל, חירות ממלאך המוות. בעצם, מה התורה נותנת לנו? היא לא נותנת לנו עול, היא נותנת לנו כלים של להשיג חירות. מה זה הון פסיכולוגי או פסיכולוגי חיובי? נשמות בוגרות, נשמות שעברו זיכוך, נשמות שעברו התפתחות ראויה, עד למעלת מה שנקרא בני ישראל, אפשר לזהות אותם כאנשים בעלי הון פסיכולוגי חיובי, ומהם הסימנים? אומר המחקר הפסיכולוגי המודרני, 20 שנה האחרונות, יש להם חזון, יש להם תקווה, הם אופטימיים ללא תקנה, יש להם לקיחת אחריות מוחלטת על מה שקורה להם בחיים, אם הם נופלים, הם קמים, יש להם עקשנות, דבקות במטרה, הם מאמינים בטוב, הם מאמינים שהשם אוהב אותי, ולכן יהיה לי טוב ועוד יותר טוב. זה, אלו הם נשמות בני ישראל, בדור שלנו. לעומת זה נשמות ערב רב של הדור שלנו, ניתן לזהות, אלו נשמות שהן לא כל כך מפותחות. אלו נשמות שהעול של הקליפות של הכוחות השליליים הוא מאוד מאוד כבד עליהם, ולכן אלו הם האנשים שאתה ישר רואה כשקשה להם, יהיה להם יותר קל להאשים, לשנוא, למרוד בבורא עולם, לכעוס על כל דבר ולא לקחת אחריות. הם אלו שיאשימו את העכבר ואף פעם לא יסגרו את החור. אלה שתמיד יראו את הבעיה במישהו אחר ולא ייקחו אחריות על מה שהם עוברים, את מה שהם חווים. האנשים האלה ייקחו דרך אחרת בחיים, כי אלו שהם נשמות בני ישראל, כלומר אלה שהם עברו את כור ההיתוך ואת כור הברזל, הרי עברנו 3,300 שנה קשות מאוד, כמה איסורים כבר עברנו. יש נשמות שלא עברו את כל זה, הן עדיין לא מצורפות מספיק, ולכן הם מגיבים. זה לא שאין מתחת לקליפה נשמה נוצצת, אבל הקליפה כל כך עבה, ולכן אלו הם אלו שבעצם יעדיפו את השנאה ואת הזעם ואת הכעס על פני לקיחת האחריות. הם לא יוכלו אחרת, הם יצטרכו לעבור סבל וייסורים עד שהם יזדקחו מעצמם. ולכן כשאנחנו מסתכלים על הטיפוסים האלה בחברה, אנחנו רואים כיצד הנשמות היותר מתקדמות, אלו הם אלה שעומדות בחזית של היזמות, כי צריך המון אומץ ביזמות, מה שנקרא סטארט-אפ. הרי אנחנו כולנו יודעים, רוב הסטארט-אפ לא מצליחים, רוב הסטארט-אפ קורסים. כלומר, להיות סטארט-אפיסט זה המון אומץ, זה המון אמונה במטרה, זה המון חזון והמון אופטימיות אדירה. להאמין שיהיה טוב, ולהאמין שיש שכר לפעולה, ולהאמין כי מה שנקרא שבע ייפול צדיק וקם. זה צורה אחרת של הסתכלות. מישהו גם מחובר לצלם אלוקים שבקרבו, הוא לא כל כך יאהב לעבוד בשביל מישהו. הוא יהיה יותר מלשון היזמות, ולקחת את ההובלה, להילחם על הטוב, ולעשות את מה שטוב בלי חשבונות. ואלו הם בעצם האנשים שמובילים את האנושות קדימה. לעומת זה, אותם שהם פחות מפותחים, הם יהיה להם קשה להתמודד עם יזמות וחדשנות, מכיוון שאתה לא יודע מה יהיה. הם יחפשו את הוודאות יותר. זה אותם אנשים שלא יוכלו להסתדר עם המן. מדוע? כי המן ירד כל יום. ואם שמרת מן למחר, זה הפיש והסריח, כל המחנה הסריח. כולם ידעו. הם לא יכלו לסבול את זה. הם לא יכלו לסבול את זה שביום שישי אתה יכול לקחת 2 מנות של מן, כי מחר בשבת לא יהיה מן. והם נלחמו ברעיון הזה. זה אותם אלה שהדמיון שלהם היה כל כך עלוב, שהם לקחו את המן ודחו אותו ולשו אותו ועפו אותו ובישלו אותו, ובסוף טעמו היה כצפיחית בדבש, כלשד השמן, לא יותר. לעומת זה בני ישראל, הטעם במן היה כל מה שדמיינת, פשוט דמיינת בכיף אוכל טעים, היה טעים. הם לא הצליחו לדמיין, ולכם התלוננו, הלחם הקלוקל וכו'. אנחנו רואים את זה בתוכנו. אז כמו שאמרתי, שאנחנו מסתכלים סביבנו בתוך כל חברה, חברה עסקית, חברה פוליטית, מדינה, עם, אפשר לראות את הנשמות הבוגרות המזוכחות, סוג של אמונה בטוב, סוג של ללכת ולעשות את הכל כי צריך. ולעומת זה, אנחנו נראה שאלה שמעדיפים את מה שבטוח, אז הם או שהם מצטרפים לחברה שיש בה קביעות, אז זה יכול להיות חברה גדולה, ואז אתה מרגיש את העוצמה של החברה שמאחוריך, או שאתה מתחבר למגנון הביורוקרטי, של המדינה, וכשהמדינה מאחוריך, איזה עוצמה, ויש לך קביעות וכן הלאה, ואנחנו יודעים שיש לך כזה כוח, הכוח משחית, ושהכוח המוחלט הוא משחית באופן מוחלט. הם לא ייקחו את הסיכון, הם מעדיפים עבודה עם קביעות. הם לא סובלים את היזמים והחדשנים, הם לא סובלים את אלה שהם באמת בני חורין. הם באמת, העושר שלהם הם מייצרים על ידי החדשנות שלהם, על ידי לקיחת הסיכון. אז הם נופלים, אז הם קמים, הם מנסים עוד פעם. אם זה ביחסי אנוש, אם זה בעסקים, זה כל דבר. אבל הם לא מוותרים על החיוביות ועל הנתינה ועל הערכים האוניברסליים שבעצם כל היקום עומד עליהם. הצלם האלוקים שבתוך כל אחד מאיתנו. הם מוכרים את זה בעבור נזיד עדשים. בעבור קביעות בעבודה, בעבור אפוריות של לעמוד כל הזמן מאחורי הרוטינה של עבודה שהיא לא דורשת סיכון, להפך, אל תיקח סיכון. רק תלך לפי הספר, ואז אתה רואה את ההתעללות באלה שהם כן חדשנים, הם כאלה שמובילים. וכאתה תמצא שאצל החדשנים והמובילים יש הרבה יותר אמונה. מדוע? כשאתה עומד לך מול מחר, ואתה לא יודע מאיפה יבוא הכסף כדי לממן את הסטארט-אפ שלך, כדי לקיים את החלום שלך, ואתה ממשיך באופטימיות עצומה, ואפילו שנפלת כמה פעמים, ואתה ממשיך למכור את החלום שלך ואת החזון שלך ולעורר ולרגש אנשים אחרים. בלי אמונה בבורא עולם, בלי תפילה, אתה לא יכול לחיות. ולכן, אצל אלה תמצא את האמונה. אצל אלה שתהיה האמונה, אתה תמצא את מחוללי הניסים. את אלה שעושים את הבלתי אפשרי. את אלה שלא משנה, אם כל העולם אומרים, זה לא יצליח, זה לא יצליח, בסוף הם מצליחים. אבל יש להם קשר אינטימי עם האמונה, כי בלי אמונה בכוח שהוא מחוץ לחיים, אתה לא יכול להחזיק מעמד בכזה דבר. עם אופטימיות כזאת, עם שמחה כזאת, עם התלהבות סוחפת כזאת, רק אמונה בבורא עולם. לעומת זה הבירוקרטים, הפקידים האפורים, הם לא צריכים את בורא עולם. מה שנקרא וישמע נשרון ויבט. יש להם את המשכורת השמנה, יש להם את הקביעות, יש להם את הפנסיה השמנה, הם לא צריכים את בורא עולם בחיים שלהם. הם עושים את מה שבא להם, ויש להם בעיה. הם לא מבינים למה, למה הם לא מאושרים. יש לך ביטחון, יש לך פנסיה שמנה, יש לך את כל מה שלימדו אותך בילדות, זה מה שאתה צריך. אין לך את התחושה שאתה בורא, שאתה בצלם אלוקים. לא את ההעזה, לא את הנתינה מהלב, לא את האכפתיות, להפך. כשאתה נותן לעבד כי ימלוך, אתה נותן למישהו למלוך על משרד ממשלתי ואין לו ערכים גבוהים, וגם אין איזונים ובלמים. מלחמת העולם השלישית מולנו, היא לא בין מדינות, היא חוצה מדינות ומפלגות. היא חוצה תנועות מחברתיות, היא נמצאת בתוך החברה, בין אלה שמובילים בשמחה ובחדווה, ברצון לשנות ולשפר, לבין אלה שמתחבאים מאחורי החומות של הקביעות, של החוק כאילו, של האכזריות בכוח העצום שאתה מקבל, סך הכל עבד ליצרים שלך, לפחדים שלך, ואתה לא יכול לסבול את השמחת חיים של היזמים, של היצרנים, שישנם בכל חברה, אם יש חברה מצליחה, זה בזכות אותם יזמים שפשוט יש להם את האומץ והיכולת לסכן. וכולם בעצם ניזונים מאותם יזמים, אבל תמיד מי שנתקל בזה רואה את אותם אנשים שמנסים על ידי, אם זה ביורוקרטיה, על ידי זה של סגירת הברזים, לעכב, להפריע, הם לא סובלים את האלוקיות שבתוך כל בן אדם. המסע שלהם הוא כבד. מלחמת העולם עכשיו היא בכל בית, בכל חזית. היא על האמונה. זה יד על כסי המלחמה להשם בעמלק. העמלק זה הכבדות, העמלק זה חוסר הרצון להאמין במשהו טוב. כשבן אדם לא מאמין בטוב, הוא יכול להרשות לעצמו אכזריות משתוללת ועוד להתגאות בה. האם זה, בואו נסתכל על האכזריים בהיסטוריה האנושית שרמסו ורוצצו וחיסלו והתגאו בזה. איפה הם? יש להם יצר השמדה עצמית מובנה, כי זה רוע, זה קליפות, זה ניתוק מוחלט מחי החיים. אז איך אנחנו מחסנים את עצמנו שלא יהיה בנו נגף, שלא ניגוף וניפול כמו הערב רב, כמו עם ישראל שלא עצר את הערב רב, שלא נלחם, שלא הגן על הארון? כי היינו טובים, כי היינו נחמדים, כי היינו רפואיים וקנועים, כי מה, אנחנו אנשים טובים, אנחנו לא נלחם על העקרונות שלנו ונגיד עד כאן. זה דור אחרי דור חוזר הסיפור הזה. להיות בן אדם טוב זה לא אומר לתת לכולם לדרוך עליך. איך אתה יכול לעצור את הרוע באהבה? מצד אחד חסד, ובאמונה של דין מצד שני של עד כאן. זה לא קל, זה לא פשוט, זה עבודה מאוד קשה. התרופה קדמה למכה, ולכן פרשת כי תישא מתחילה, נשא כי תישא את ראש בני ישראל. איך אתה נושא את ראש בני ישראל? איך אתה מרים להם את הראש כשהם נופלים, כשהם חוטאים, כשרומסים אותם, כשמשפילים אותם, שאתה כל כך ישר וטוב ואופטימי, ואתה רואה איך רומסים את העקרונות של היושרה והגינות בראש כל חוצות. קודם כל, איך תישא את ראש בני ישראל? שלא יהיה בהם נגף בפקוד אותה. והתשובה, זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש. 20 גרה השקל. מחצית השקל תרומה להשם. מה העניין מחצית השקל? הזוהר מסביר לנו. כאשר נבראנו בני האדם להיות הכלי לטוב של הבורא. העידון והעונג והשמחה והמילוי הם בעצם מתנה של בורא עולם. נבראנו כיצורים של רצון וחשק, כדי לרצות ולחשוק בטוב האלוקי. זה הסיפור. אלא מה? כבר בפסוק ה' בראשית פרק א', ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, מבחינת בורא עולם, הוא ברא אותנו עם כל הרצונות האדירים של כל אחד מאיתנו, שאנחנו לא מכירים אפילו חלק קטן מהם עדיין, וכל זה היה כבר מלא בצורה מושלמת. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, הכל אחד. מסבירים לנו חכמי הקבלה, איך אפשר שכל היקום יהיה אחד, הוא ושמו אחד, רק בנקודה אמצעית אחת. הכל אחד, כשאין לא מרחב ולא זמן שמפרידים. כי ברגע שזה יותר גדול מנקודה, זה כבר מרחק, אז זה כבר לא אחד, זה שניים. השם היה אחד עם הבריאה, האור עם הכלי. אבל הוא ברא אותנו בצלמו. והדרך הפשוטה ביותר להסביר בצלמו, להיות בצלם אלוקים, זה שאתה רוצה להיות עצמאי ויצירתי. אתה רוצה לתת. אנשים בריאים ושלמים בנפשם לא סובלים להיות תלותיים. לא סובלים שהם תחת שליטה של מישהו או משהו אחר. הם לא סובלים לשבת ללא יצירה משמעותית, כל רגע ורגע. הם לא סובלים כשהם לא יכולים לתת ולחלק. זה צלם אלוקים. ולכן לא יכולנו לקבל את השפע יותר, ועצרנו את הזרימה, ונדחה אור, נעלמה האחדות, וביום השני של הבריאה הכל נפרד, כדי שאנחנו נוכל לחבר ולהרגיש כמו בורא עולם. בעולם שלנו. ונכון, מצד אחד, אנחנו בנויים על חשק ורצון, כי זה רצון בורא עולם, שאנחנו נחשוק ונרצה את השפע שלו, ונרוץ אחריו. אבל בעולם שלנו, האור הזה, שנקרא גם אור ישר, האור שמגיע ישירות מבורא עולם, לא יכול לספק אותנו. מדוע? כבר היה לנו את זה פעם. לא יכולנו לסבול את זה. לכן נבראה אפשרות אחרת. האפשרות היא כשאנחנו עוצרים את הדחף שלנו לקחת לעצמנו, להיות אנוכיים. ובמקום לקחת ולהגיד אני רוצה שיהיה לי טוב, אני אומר אני רוצה שיהיה לי טוב, אבל בתנאי שגם למישהו אחר יהיה טוב. ושאני מעביר את זה הלאה, ושאיכפת לי מהזולת, ושאני יוצא מגדר עצמי כדי להיות שם עבור זולתי, אני בורא בריאה חדשה שנקראת אור חוזר. האור שרציתי לעצמי, אני מחזיר אותו למישהו אחר. אמרתי את זה כמה פעמים, כאשר אנחנו רוצים משהו, מ-1 עד 10, כמה הנאה אנחנו רוצים? 10. זה חולה לא לרצות 10. אבל אם אתה רוצה 10, אתה חייב לתת 10. עם כל הלב. בצורה הכי הכי ישרה ואכפתית שאפשר. וכשאתה עושה את זה, אתה בורא 10 ספירות של אור חוזר. זה בריאה, זוהי בריאה שהיא נצחית. מה שנאמר, צדקתו עומדת לעד. זה אף אחד לא יכול לקחת לנו. תראו, בן אדם חסך הרבה כסף. קנה דירה פה, דירה שם, אולי בניין שלם, אולי מגרשים וכן הלאה. הוא נפטר, הוא לא יכול לקחת את זה איתו. לכן זאת התחושה של יש לי הכל, ולמה אני לא מרגיש שיש לי? כי זה לא שלך. זה יתפזר בין היורשים, הולך תדע מי יגנוב את זה. אז מה שלי? האור חוזר. האור חוזר הוא גם כלי להחזיק את האור הישר. כלומר, מה נותן לאדם מילוי וסיפוק לאורך זמן? אור חוזר. דווקא הנתינה, דווקא האכפתיות, דווקא הדאגה לזולת, דווקא העניין, אין בעיה שיהיה לי טוב, בתנאי שגם לאחרים יהיה טוב. האור חוזר הזה, אם אתה בורא 10 ספירות של אור חוזר, כלומר, כמו שאתה רוצה בחשק ובחפץ לעצמך, אתה דואג להפוך את הכיוון שזה גם לזולת, גם, לא רק על עבור הזולת. זה מחצית השקל. איך אנחנו יודעים? 20 גירה השקל. גירה אגורות. 20 יחידות. אז מה זה 100? 10 על 10. 10 על 10. זה אותו דבר. 20 ו-100. 20 גירה. לכן על מה אנחנו מתמקדים בשבוע שלפני פורים? מחצית השקל. העניין הזה של על ידי מחצית, נתינת מחצית השקל, אנחנו מרימים, נושאים תרומה להרים את ההי, את המציאות. אנחנו מתחברים לשורש של האור חוזר לכל השנה. הכוח הזה, ולכן עושים את זה עם כסף, לא עם זהב. כי זהב הוא אדון, הוא מסמל את הצד שמאל, את הדין. הכסף הוא לבן, מסמל את החסד, את הנתינה והאהבה. לכן, הכוח של האור חוזר, זה הכוח של הנצחיות. כלי של אור חוזר, כלי שבראנו, כשנתנו באהבה, בשמחה, באכפתיות, זה כלי שמחזיק ברכה. זה הכלי של הגאולה. שנאמר, ונישא בית השם מעל כל הערים. זה הכוונה. שאנחנו מצליחים להרים את עצמנו מ"אני, אני, תביא לי, תביא לי" ל... לתת. פני הדור כפני הכלב. הב הב. אי אפשר למצוא אגואיסטים שמחים, כי אין להם כלי להחזיק את השפע האלוקי. אבל כאשר אנחנו נותנים מעצמנו, נותנים את עצמנו, בשמחה, באהבה, במסירות נפש, מן, מסירות נפש, מים נוקבין, התעלות מלמטה למעלה, אור חוזר, זאת התרופה לכל נגף. ושנתמקד בזה, אנחנו נצליח לזכך את הנשמות שלנו, לבגר אותם, להיות מסוגלים לראות את הניסים העצומים שקורים כל רגע ורגע. לא לחשוב שזה קומבינות, לא לחשוב שזה קונספירציות, לא לחשוב שזה כישוף או איזה שטות. למה לא כל אחד שקוראים לו נס, קורא לו נס או רואה את הנס? יש כאלה שנפעמים, ויש כאלה שלא רואים את הנס. אלו נשמות מזוכחות ובוגרות, ואלו נשמות פחות מזוכחות. אבל גם הפרי שעל העץ, רוב זמן גידולו על העץ הוא בוסר, כי זה דרך גידולו. רק בסוף הוא בשל, וריחו עולה, וטעמו משובב כל חך. זה הסיפור שלנו. המלחמת העולם שבה אנחנו נמצאים זה מלחמה על היזמות, על החופשיות, על הנתינה, על האהבה, על היושרה, על האור החוזר. כשיש את העשר של האור חוזר, אז יש גם את הכלי שיכול לקבל את השפע של האור הישר. זה הסוד של השמחה. ואז אתה לא פוחד שיעבדו עליך. אתה לא פוחד, כי אם זה מה שמניע אותך, אתה בצד של הערב רב. זה שום דבר לא יספק אותך. אז מה הסיפור השני? סיפור כיור הנחושת. פסוק י' ז' פרק ל'. הסיפור של כיור הנחושת, המדרש מספר לנו איך בנו את כיור הנחושת. זה בעצם היה מיכל גדול, עשוי מנחושת, שממנו בעצם בו אגרו את המים שאיתם הכהנים והלווים השתמשו כדי לקדש את ידיהם ורגליהם. ממה עשו את כיור הנחושת? מהמראות של אנשים. עוד לא הייתה טכנולוגיה של מראות זכוכית. בעצם המראות היו נחושת מלוטשת, ונשים השתמשו בזה. כולנו יודעים כמה המראה והאיפור של האישה, כמה זה חשוב לה. וזה שכל הנשים, כאיש אחד, כאישה אחת, קמו ונתנו את המראות שלהם, כך שכל אישה באה למשכן, מסתכלת על כיור הנחושת הענק, אומרת, שם המראה שלי נמצאת. יש לי חלק בזה. זה הכוח של הנתינה, דווקא של משהו שיקר לך, כי יש משהו יותר יקר. הזיכוך של כולם. יש לו גם את הסיפור של הקטורת, שזה דיון בפני עצמו על הכוח העצום של הקטורת, לבטל קליפות. היום אין לנו את הקטורת, אז יש אמירת הקטורת, שהזוהר מפליג בפרשת ויקל, על החשיבות והעוצמה של אמירת הקטורת כל יום, שזה יכול לסלק קליפות ובעיות וכן הלאה, והשבת, ששבת אמיתית בקדושה, בשמחה, זה כוח שנותן לנשמה את החיסון מכל הקשיים והניסיונות שעוברים במשך השבוע. והשיא, בסוף הפרשה הזאת, שאנחנו רואים את החוצפה האדירה של משה רבינו, חוצפה קדושה, שבורא עולם לא פשוט הרף ממני ואחלם כרגע. ומשה רבינו לא עומד ואומר, ריבונו של עולם, אין לי תירוץ. מה אומר משה רבינו? כמו שלימד אותי המורה הקדוש, הרב ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה. הוא לא מתרץ את זה. פשוט אומר לבורא עולם, בורא עולם, אתה מושקע בזה יותר מאיתנו. תסלח לאבון העם הזה. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך שנשבעת עליהם. לא רק זה. מה יגידו הגויים? השקעת באברהם, יצחק, יעקב, מצרים, 10 מכות, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, עכשיו אתה הולך לזרוק את כל הפרויקט הזה לזבל? ועוד דבר, מדהים. תן לי משהו יותר חזק. אמרת, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לא עבד. אתה חייב לתת משהו יותר חזק. עובדה, יצר הרע שלהם עדיין פה. ואז מגיע הסיפור, הראני נא את כבודיך. י"ג מידות הרחמים. התורה היא ממדרגת זעיר אנפין. עולם יצירה, עולם המלאכים והרוחניות. אבל הכתר זה כמעט באינסוף. זה הנתינה העצומה של בורא עולם שאין בה פשרה ואין בה סוף. אין בה דין ואין בה גבול. כשאתה נופל, וכולנו נופלים, י"ג מידות מחברות אותנו, י"ג 13, בגימטריה אהבה, אחד, מחברות אותנו אל הנתינה של בורא עולם לפני שהתחילה לעבור את כל המסכים והמדרגות עד שהיא מגיעה אלינו. כשאנחנו נופלים ואנחנו נזכרים בכמה בורא עולם אוהב אותנו, אנחנו לא עסוקים בכמה אני לא בסדר, אלא בכמה בורא עולם אוהב אותי ורוצה שאני אקום ואני אנסה שוב. זוהי התרופה לכל נפילה, לכל נגף. זו התרופה שכולנו צריכים לזכור בכל רגע. זאת המתנה האדירה שהנה, גם כאשר עם ישראל היה מפוזר ומפורד בכל העמים, בכל אופן, על ידי תשובה, תפילה וצדקה, אפשר לשנות את רוע הגזירה. אפשר לעורר את ההשגחה העליונה מתרדמתה, ובלילה נדדה שנת המלך. מי העיר אותו? שלוח מנות, מתנות לאביונים, התפילה והתשובה של עם ישראל האירה את מלך מלכי המלכים. ומאותו רגע כל הסיפור התהפך. ופתאום המלך לא ישן בלילה, חשברוש. ופתאום בא לו לקרוא דווקא בספר הזיכרונות. והוא פותח דווקא על מרדכי יהודי שהציל אותו, ופתאום מאוד אכפת לו ממרדכי יהודי. מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקורו? ופתאום מגיע המן עם גזר דין מוות על מרדכי, שהמלך יחתום עליו. ופתאום שואל המלך את המן, אני יודע שאתה כישרוני, ואתה מבריק. מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? והמן אומר, ברור, את מי? מי האיש הזה? רק אני. אומר לו המלך. אז מה לעשות? אומר המן, הוא כבר רוצה כל הכוח שיש לו, רוצה עוד. ירכיב אותו על הסוס של המלך, ילביש אותו בלבוש המלך, ישימו עליו את כתר המלך, נורא לו שרביט המלך, ויכריז איש חשוב, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקורו. ואומר חשברוש, מרדכי יהודי, תעשה לו את זה ככה. אל תעשה דבר מכל אשר אמרתי. והסיפור מתהפך. המן נופל, אבל וחפוי ראש. הכל מסתדר. שום נס, והכל רק ניסים. הזכות לראות את הנס זה כשהנשמה מזוככת מספיק. כאשר אנחנו, או שאנחנו עוברים ייסורים עצומים, או כמו שהזוהר אומר, בזכות הזוהר יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים, אינם צריכים ניסיון, וצרפתים כצרוף הכסף ובחנתים כבחון הזהב. נכון, אנחנו עוברים קור ברזל עכשיו. כל זה מבחן האמונה והזיכוך. לקראת הסיום של המלחמה הזאת, גוג ומגוג, שבה רק כולנו מנצחים, באמונה, בשמחה ובאהבה. תודה רבה ובהצלחה לכולם.